הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
voice.
You are on the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
שלום לכם, תודה שבאתם. סינמסקופ 324, אני יאיר רווה. היום 26 בינואר 2022, כף ד' שבט תשפ"ב. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בערי לבנה, תודה לאנשי האוזן השלישית ולבניין של האוזן השלישית, על החימום בעיקר, בדרך כלל מחמיא על המזגנים, אבל היום על החימום, ותודה לצוות האתר ו-kzradio.net ולמגזין ולכל התכנים שיש שם, ותודה לקואמי ותודה לכם. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות שהסינמטק מציע לכם לשבוע הקרוב. ביום רביעי, היום, בהקרנת טרום בכורה לציון יום השואה הבינלאומי של הסרט הוועידה, שחזור מדויק ובלתי אומן של ארוחת הבוקר בה עולה לראשונה ההצעה לפתרון הסופי. בשבת ב-4:30, סרטו החדש של וס אנדרסון, הכרוך הכרוניקה הצרפתית, להזכירכם סרט השנה שלי, שוב מציג בפנינו חזון אסתטי, מוקפד עם אנסמבל שחקנים מרהיב, אסופת כתבות מן הגיליון האחרון של מגזין צרפתי בדיוני, כמה לחיים המשלבת אנימציה, רעיון טלוויזיוני, הצגת תיאטרון, ומלא בהומור, מתוחכם ורווי צבעים צבע וחיים. ביום ראשון בשעה 8, מפגש מרתק עם הסופרת קלת פרס ספיר, אורלי קסטלבלום, זאת במסגרת סדרת מפגשי סינמה טוק. במפגש ישוחח מרצה התרבות יונתן גת אימה על דרכה אומנותית, אומנות הכתיבה והשפעת הקולנוע ליצירתה, ובסוף המפגש יוקרן הסרט אותו בחרה קסטלבלום, אחר הצהריים של פורנות, של סידני לומט. מאזיני סינמסקופ זוכים למחיר מיוחד, 15 שקלים בלבד. אם באתר תזינו את הקוד KZ22, KZ22, או במענה הטלפוני, גם אפשר לזמין כרטיסים בטלפון ולהגיד KZ22, ותקבלו כרטיס ב-15 שקלים, לראות את אחר הצהריים של פורנות של סידני לומט, עם הקדמה של אורלי קסטלבלום ויונתן גת. בסוף השבוע, בשישי ובשבת, ב-9:30, במסגרת פסטיבל אוללה לקומדיות צרפתיות, פרק חדש בסדרת הפרודיות הצרפתית המצליחה, סוכן חשאי 117, מאפריקה באהבה. הפעם זה לא מישל הזוויניציוס, אלא ניקולס בדוס, שביים את התקופה היפה בחיי, שמגיש סרט שנון, סוחף ומהנה בקירובו של ז'אן דו ז'רדן, על משימת חיפוש מסוכנת ביותר על אדמת אפריקה, שהיה סרט הנעילה של פסטיבל כאן, בסוף השבוע בסינמטק. פרטים נוספים, סרטים נוספים וכרטיסים, כל נמצא באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. והיום תוכנית מיוחדת, כי יש לי אורח באולפן. אורחים. הזמנתי אורח, הגיעו אורחים. אורחים באולפן. היום, ב-18:30 בערב בסינמטק תל אביב, תוכלו לראות את דרומית לגן עדן. הקרנה לכאורה האחרונה על מסך גדול, אבל אני הייתי מקווה שלא. הסרט בבימנו של אהרון קשלס, ואהרון קשלס פה, יחד עם מפיקת הסרט, לילך סונין. שלום לכם. שנייה, אני פה לבד, אז עכשיו עוד פעם, כי המיקרופון היה כבוי. שלום לכם.
שלום.
שלום, שלום.
לילך, אהרון כל כך הרבה מדבר עלייך בקשר לסרט, ואז אמרתי, רגע, אולי פעם אחת שיפסיק לדבר עליך ודברי בעצמך על על הסרט ועל העבודה ועל ההפקה ועל ועל קבוצת התמיכה שהקמת. תודה שבאתם. אני חושב שכדאי להזכיר לטובת מי שישמע את התוכנית באיחור, שאם פספסתם את הקרנה בסינמטק, אז יש, אפשר יהיה לראות אותו ב-VOD ממש בקרוב, נכון? רוצים כאילו to plug it?
כן, קודם כל תודה על ההזמנה.
ובכיף.
והסרט עולה ב-VOD, אני חושבת שבהוט ובסלקום כבר אפשר ב-VOD לצפות.
אוקיי.
וב-YES זה גם יעלה בתחילת החודש הבא.
אז ב-YES בדיוק אתמול שלחו לי זה, שזה בשמונה בפברואר, שזה יום סוף השבוע הבא, או יום שישי הבא, לא יודע, אולי באמצע שבוע. בשמונה בפברואר ב-VOD של YES.
כן, וחוץ מזה יש בכל מיני פלטפורמות דיגיטליות שזמינות בכל העולם, אפשר
כן,
גם...
כן, iTunes, אני חושב שבאיטיונס, באפל TV...
iTunes, יכול להיות שבאמזון פריים...
לא בישראל.
לא בישראלי, אוקיי. אז, אבל זה עולה ברחבי העולם כולו בשבוע, שבועיים הקרובים.
אז אם פספסתם את ההקרנות על המסך הגדול, חבל, אבל יש הזדמנות לראות את הסרט. פעם נוספת. קודם כל אני אגיד לכם למאזינים, שאם אתם רוצים לשמוע שיחה מצוינת עם אהרון, התראיינת המון בשבועות האחרונים שאתה פה בארץ עם ההקרנות טרום בכורה של הסרט, אבל השיחה שהכי אהבתי שלך הייתה עם גואל פינטו באוקטובר. באמת, אני חושב שהיא שיחה שמסכמת את גם השיחה שגור אמרה לי, צריך להביא את לילך גם לדבר איתה. שיחה מאוד יפה, וגם דיברה על ההפקה. זה היה רגע לפני שהסרט יצא בארצות הברית, ממש כזה, בטח דיברת מחול, לא יודע מאיפה התקשם. אז תקשיבו לשיחה מאוקטובר עם גואל פינטו, ואנחנו ננסה ללכת גם לדבר קצת על קולנוע, כי לא דיברו הרבה על קולנוע ושפת קולנוע ודברים כאלה, אבל גם יש לי כמובן שאלות, כי זה משהו שאני נורא מסקרן אותי, המגע של יוצרים ישראלים עם המערכת האמריקאית, הקולנועית האמריקאית. אני לא יודע אם לקרוא לזה כן הוליווד, לא הוליווד, כלומר עד כמה זה אולפנים ועד כמה זה אנשים שמנים עם סיגרים, אבל זה נורא מסקרן אותי, כי אתה מספר שוב ושוב את הרגע הזה של משאלת מוות עם ברוס וויליס, שהיה הרגע כאילו שבו אתה מבין אולי שזה לא המקום בשבילך. יכול לספר את ההתעוררות הזאת? אתה ונבות מגיעים לאמריקה בעקבות ההצלחות של מפחד מהזאב הרע, ומציעים לכם בין השאר את משאלת מוות, את רימייק, או עיבוד מחדש למשאלת מוות עם ברוס וויליס, ואת אתה לא עושה את זה. למה?
סיפור ארוך ויפה. האמת שהיה לנו שני סיבובים לגבי משאלת מוות. סיבוב ראשון, לפני טרנטינו. אבל לא קיבלנו את העבודה, כי חשבו שאנחנו עדיין ירוקים. עדיין עם אותם סרטים. והסיבוב השני היה אחרי שטרנטינו אמר את מה שהוא אמר עלינו, ואז אנחנו כבר לא ירוקים ובואו לעשות את הסרט. והסיבה שהם כל כך רצו אותנו... לפחות ככה נאמר לנו, זה שהם רוצים את הראש המטורף שלנו, שלקח את סרטי הנקמה והעמיד אותם על ראשם, והם רוצים שנעשה משהו דומה ומיוחד עם משאלת מוות, והפנו אותי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל היו לפחות חמישה תסריטאים שעבדו עד שאנחנו הגענו כבר על הסרט, והיו לפחות שלושה בימאים שונים attached, כולל רוברט רודריגז וג'ו קרנהן.
וואו.
היו, זה סיפור שאני לא ידעתי, אגב, על רודריגז, וקיבלתי את כל הגרסאות לקריאה, ואז הם אמרו לי, לא קראת מספיק בשביל להיות במשאלת מוות, בוא תקרא גם את הנובלה המקורית, שהיא מדהימה לדעתנו, ואנחנו רוצים יותר בכיוון ההוא. עכשיו, זה מה שהדליק אותי, כי כל הגרסאות שקראתי היו בדיוק הסוג של סרט שבסופו של דבר נוצר, חוץ מהגרסה של ג'ו קרנהן, שהוא היה האדם המקורי שהובא לעשות את הרימייק, ותשמע, אני אמרתי להם, רק ג'ו קרנהן יכול לביים את התסריט שלו, כי אני לא מבין מה הוא רוצה. הוא כותב בסוג של voice-overים, כמעט סינסיטים, את משאלת מוות, ולא הבנתי איך אני אמור לתרגם את זה. באמת, פעם שאני עומד מול תסריט ואומר, רק הבמאי שכתב את זה, יכול לדעת מה יש לו בקופסה ואיך לעשות את זה. אבל רציתי לקחת את... אמרתי לנבות שזה דווקא... כי לא רציתי, אמרתי לנבות, אני לא עולה על המטוס. אני לא מתפנה. נבות חולם הוליווד. אז הוא אמר לי, לא, חייבים. וגם רוצים לתת לך אולי את האפשרות לעשות את זה קרוב לנובלה. עכשיו, אני, החלום שלי היה לראות תמיד את הגרסה ש... סידין לומט, שהזכרת אותו, היה אמור לביים עם ג'ק למון.
אוקיי.
שזה גרסה הרבה יותר קרובה לספר, עם שחקן שהרבה יותר מתאים לדמות שכתובה בספר, כי הספר הוא על... זה לא ארכיטקט.
על מישהו שמרים אקדח בפעם הראשונה.
בדיוק. Okay. מרים אקדח בפעם הראשונה, מתבלבל גם, ולא ממש מוצא את עצמו בדקות הראשונות בתוך העולם הזה, ובסוף הוא גם מבצע את הדברים שהוא מבצע, לא כנוקם פרסונלי, אלא יותר ויג'לנטי שמנסה לעזור, וזהו, וזה הרבה יותר פסיכולוגי, וזה הרבה יותר, זה צנות ממש נהדרות, שאם אתה מבאם את הספר כהלכתו, זה ספר פרוצדורלי מדהים. אוקיי, עולים על המטוס, עושים את האודישן עם ברוס וויליס, הוא מחליק לנו אותו ואומר, יאללה, תביימו אותי, ואני בלב שלי אומר, ואמרתי את זה גם לרוג'ר בירם, המפיק הסרט, שגם הביא אותנו, והוא חבר טוב גם היום, אני קצת מרגיש לא בנוח שברוס וויליס, שהוא כבר מעל 60, אמור לגלם דמות של רופא, בן 40 פלוס, ככה בספר גם הוא בן 40, יש לו ילדה צעירה סך הכל, וכאילו, ואז הוא גם צריך לראות כמו מישהו שלא יודע לאחוז באקדח, ואמרתי, ברוס וויליס לא לאחוז באקדח, כאילו, באמת, הוא ירה בכל תת מקלע אפשרי, במאגים, במה לא, בג'קל הוא בכלל, יש לו שם תותח שהוא מפעיל, והוא פתאום לא ידע להשתמש באקדח טופי, שזה אפילו אני יודע לעשות. אז כאילו, נראה לי כל כך farfetched, אז התחלתי לגלגל איתו, מה יקרה אם נחליף פתאום את ברוס וויליס, ואז אתה רואה את הצבעים הלבנים של המפיקים בהוליווד. מה אתה חייב להביא את מייקל שנון, את בוב אודנקרק, את בריין קרנסטון, כאילו, ג'ון הם, דברים, אנשים שלא החזיקו הרבה אקדחים עדיין, ואפשר אולי לעשות איתם משהו טיפה אחרת, גם אוסקר אייזק העליתי כאופציה אז, ואתה יודע, כמובן שהם נאטמים, והם נלחצים, כי זה לא שחקנים שיביאו קופות, ואז התחלנו את המסע לכתוב את התסריט עבור ברוס וויליס, שאז אמרתי, טוב, אם אנחנו עושים את זה עבור ברוס וויליס, אנחנו צריכים לקחת את זה למקום של האיש המבוגר הזה, והקלאמזי שלא יודע, ולנסות לשחק עם הפרסונה הקולנועית של ברוס וויליס, ואז עשינו לנו אודישנים של תסריטאים, כלומר, מי יכתוב עם אהרון ונבות, את משאלת מוות, פגשנו את רוברט קיימן, שכתב את קארטה קיד ואת טייקן, ועוד 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 ועוד. אני אגב מאוד רציתי שאורן מוברמן יכתוב לנו את הסרט. זה היה החלום שלי. זה לא התממש, ובסוף קיבלנו את החבר'ה סקוט אנד לארי, שכתבו את אט ווד ואת מן און דה מון, כלומר, תסריטאים... אדירים.
נכון.
והיה כיף מאוד לשבת איתם ולדבר איתם, והחלפנו חוויות, ואיך לכתוב את הסרט, ולאיזה כיוון לקחת אותו. ובערב מצלצלים אליהם, האקזקטיבס, לא רוג'ר, האקזקטיב צעיר, ואומר להם, עזבו מה שהם אמרו לכם שני אלה, לא מעניין אותנו, אנחנו תתקרבו יותר למקור של קרנן, וכאילו, ובואו ניקח את זה למקום פרסונלי. כאילו, הם ממש רצו להפוך את זה לסרט, נקמה שהוא לא רק... נהיה ויג'לנטי, כי בספר הזה לא קשור, הוא לא רודף את אלה שהרגו את אשתו ואנסו את ביתו. הוא הולך וכאילו, הוא פשוט עוצר פשעים. בסרט הם נורא רצו את האפיק הפרסונלי, ואני חשבתי שזה חוטא, כי כאילו זה הופך את זה לסרט נקמה רגיל, של עכשיו מישהו שמחפש את מי שרצח את הילדים שלו כן. ואת אשתו, והורג אותו. ואז הבנתי שמשהו רע מתרחש. ואני בא לרוג'ר בירנבאום, שהוא היה איש דברנו, בחדר תמיד עם MGM, ואני אומר, תשמע, זה לא הסרט שאני רציתי לעשות, אתה לא הבאת אותי פה בשביל זה, אני אמור לשבור את הכלים. הרעיון שלי היה לפתוח את הסרט עם סצנה שבה ברוס וויליס יושב עם אקדח מול מי שמתגלה כאחד מאלה שביצעו את הפשע באשתו, וזה ארוחת ערב של האיש הזה עם כל המשפחה שלו. יש אקדח על השולחן, הוא ביד של ברוס וויליס, קאט, ואתה מתחיל את כל הסרט רגיל. ובסוף אתה חוזר לאירוע הזה, ובודק אם ברוס יהרוג או לא, כשיש שם ילדים והכל. לערער קצת את, אתה יודע, את הנוסחה הזו, ולשאול שאלות על מהות הוויג'לנטי. אבל לא נתנו לנו, ואמרתי, רוג'ר, אם לא ייתנו לנו, אז לא יהיה הסרט הזה, זה לא יקרה. אז הוא אמר, תקשיב טוב, בהוליווד אתה חייב להבין, יש חוק, תזרום. תעשה כל מה שאומרים לך, תן להם להכתיב לתסריטאים, בסוף לא ישאר להם דלטה, ואז אתה תגיד שאתה עוזב, ויתנו לך לעשות את הפאס שלך על התסריט. עכשיו יש לו הרבה ניסיון, ולי אין. אני אמרתי לו, רוג'ר, תקשיב לי טוב, כשאני אתן את התסריט הזה בסוף, לג'ונתן גליקמן, שהיה אז המנהל של MGM, הוא יגיד, אני כבר לא צריך אותך, יש לי את התסריט, ויחליף אותי בבימאי אחר. סמוך עליי, הוא אמר לי. אני אוהב את שתי המילים האלה בעברית. אז אתה יודע, אנחנו יושבים שם שלושה חודשים, גם שמים אותך ברודאו דרייב, החלום האמריקאי, אתה יודע, הכל פרסט קלאס, מעטפות של כסף בסוף כל שבוע.
וואו.
כאילו, okay. פשוט מפתמים אותך בצורה נוראית, ושלא תחשוב אפילו לעזוב את הוליווד. ואז מגיע היום, יש תסריט מוכן שסקוט ולארי כתבו על פי הוראות לא שלי ושל נבות, אלא של האקזקטיב שכבר לא עובד שם, פותר, וזה נורא. ואז אנחנו באים לישיבה, אני זוכר את המעמד הזה, ג'ונתן גליקמן, מנהל MGM, גרי ברבר, רוג'ר בירנבאום, האקזקטיב, אדם היה שם בחדר, נבות ואני. ואז הם אבסוטים, כאילו, יאללה, פרפודקשן, אור ירוק. ואני אומר, טוב, אבל אנחנו לא עושים, כמו שרוג'ר אמר לי לומר, אנחנו לא עושים את משאלת מוות. אנחנו לא עושים את התסריט הזה. אז אומרים, מה זאת אומרת? אתה כתבת את התסריט הזה. ואז אמרתי לג'ון, ג'ונתן גליקמן, אני לא כתבתי את התסריט הזה. והצבעתי על אדם. האקזקטיב שלך כתב את זה כל יום מאחורי הגב שלנו. אני לא יכול לביים את זה. ואז הוא כאילו היה כזה אדום, אני זוכר את הרגע הזה, הוא אמר, טוב, אז מה עושים? אז אמרתי, אני לא... אז הוא אמר, טוב, תראה, הנה הדלת. כך הוא אמר. ואני ישראלי, ועשיתי את זה גם פה בארץ, ואנשים יכולים להעיד על זה, קמתי והלכתי אל הדלת. אני זוכר, נבות עוד היה תקוע בכיסא, הוא היה בשוק, אבל קמתי מהכיסא והלכתי אל הדלת. ואז ג'ונתן גליקמן שואל, לאן אתה הולך? אמרת לי, הנה הדלת, הנה הדלת. אבל מה, אתה לא... אמרתם, תקשיב, אם אתם עונים לי שכתוב עכשיו, אני נשאר. לא, אני הולך. אמרו לי, לא, הלכתי. נבות הצטרף שתי דקות אחרי זה.
אוקיי.
עמום ועצוב, אבל... ורוג'ר נשאר חבר, כלומר, מאז. כלומר, מאוד העריך את ה... כי הוא גם טעה בחישוב שלו.
אוקיי. נתן לך את ההצעה הלא נכונה.
נתן לי את ההצעה הלא נכונה בהוליווד, והוא כאילו רצה לקחת אותנו כמנטור. יש מושג כזה בהוליווד שמאוד חשוב להם להיות הראשונים שעושים איתך סרט. זה היה ממש ריב בהוליווד, מי יעשה ראשון סרט עם נבות ועם אהרון. כלומר, אם אתה השני, אתה כבר לא נחשב. זה כאילו, לא הבנו את זה. We need to be the first one. והוא רצה כאילו לעזור ולטפח אותם, ובסוף הפגישה הזו של משאלת מוות, הוא לקח אותנו לארוחה, גם לילך הייתה בה, והוא אמר לנו, תשמעו, אני מרגיש כל כך נורא עם מה שקרה פה ועם מה שעברתם, ועם זה שלא הצלחתי גם לתת לכם את מה שקיבלתם, זה שתכתבו כל סרט שהוא עד תקציב, אז הוא אמר 12 מיליון דולר, הוא היה אופטימי, ואני אפיק לכם את זה בעצמי. ואז רצנו לישראל וכתבנו את טיל דף, שהפך להיות סרפו ואבן.
כן. דרך אגב, בכוכבית, אני אוהב את סרפו ואבן הרבה יותר קשה מאשר טיל דף. אם תרצה, אני אנמק אחר כך, אבל אני חושב שהשם...
אני גם, וגם לילך.
יותר... הוא פשוט יותר מתאים לסרט. אז... אבל זה תמיד פה, זה הרגע שבו אני נורא... אני מבין את הדבר הזה, אבל אז אני שואל, איך יש אנשים בהוליווד? כי... לא מעט במאים ישראלים שעשו את הסיבובים האלה, אתה יודע, בין אם זה... מי יוסף סידר, רן קולירין, שמוליק מאוז, ארי פולמן, כל אנשים האלה שקיבלו את הטלפונים, בואו תעשו אולי משהו, והם לא באו, כי באמת הנושא הזה של אנושי של עצמאות, הוא מאוד, מאוד משמעותי ליוצרים הישראלים, אולי לאופי הישראלי, אולי איזשהו הרגל שקיבלו פה, וזה דבר שבוודאי אין, אבל אז אני שואל את עצמי, האם אין איזשהו, אתה הרי בקי בכל השמות, אתה לא עושה איזשהו חישוב, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה את מימיק של גיירמו דל טורו, ואז אני אוכל לעשות את פנס לברינת, או את הסרטים הזה. אני אעשה את מסלול גיירמו דל טורו, אני אעשה את מסלול הזה. אנשים כזה שסתמו את האף ועבדו עם הרווי ויינסטיין, ואחר כך אבל קיבלו את הדבר שלהם. כלומר, אין איזשהו סוג של תרחיש שבו אתה אומר, אולי, כלומר, אם הסרט יהיה רע, לא יאשימו אותי, אבל... או שלא.
דבר שם, כשיש כישלון, אין תרחיש שלא יאשימו את הבמאי, אוקיי? אפשר לא להאשים את השחקן, אפשר לא את התסריטאי, הבמאי תמיד חוטף, אנחנו במול כיתת היורים. יש תרחיש, וזה התרחיש שאני ניסיתי לשדר לנבות תמיד, ופה אגב גם, אתה יודע, כל אחד מתפצל בדעתו. אני חשבתי שהדרך להפקיע את השיטה היא דרך מה שגיירמו דל טורו עשה, ועוד מספר בימאים, כמו אפילו רוברט רודריגס שעשה את דספרדו בתור פרויקט ראשון אמריקאי. כלומר, לא לכוון גדול מדי, לכוון למשהו שהוא יכול להיות יציאה. כי אם אתה עושה יציאה מבריקה בתקציבים קטנים, דווקא אפילו יותר קטנים ממימיק ואפילו דספרדו, הסיכוי שלך לבלוע את הוליווד הרבה יותר גדול, וזו הייתה אסטרטגיה שאני ניסיתי להנחיל לנו. אני יכול להגיד לך שהיינו מועמדים לסרט שכן הייתי מוכן לעשות, Nobody,
אוקיי.
נבות ואני היינו בטופ ליסט, מאוד רצינו את זה. ובסוף הפסדנו את זה לאיליה.
איליה.
וגם, הפסדנו את זה כאילו...
אחד מסרטי השנה שלי, אבל נורא מסקרן לדעת איך אתם הייתם עושים את זה.
התסריט אפילו יותר טוב.
אוקיי.
הוא היה יותר מצחיק. אני חושב שאודנקרק לא רצה להצחיק. אבל אני חושב שהוא שחט את הקומדיה, כדי שזה יהיה כמה שיותר קרוב למוצר שרואים היום. אבל נורא, זה משהו שהרגשתי שאם אנחנו עושים, משם השמיים הם הגבול. כי היה לו, זה עוד קראנו אותו לפני ג'ון וויק השני והשלישי, זה ממש היה כשג'ון וויק הראשון הופיע. וכבר היה attached בוב אודנקרק, ואמרתי לנבות, שמע, זה יציאה פגז, אם אנחנו עושים עם אודנקרק משלט מוות, גמרנו, אנחנו לא מסתכלים אחורה יותר, וזה יקפיץ אותנו לליגה שאתה רוצה להגיע. ולא קיבלנו את זה. אז אתה יודע, בראש שלי תמיד, ומה שאני רואה עכשיו, כי המסע שלי, הוא רצה הוליווד, אני רציתי ישראל, בוא נגיד, אפילו לא רציתי ישראל, רציתי להיות מבקר סרטים ומרצה, זה האמת. זו האמת. אבל... הרגשתי שאם אני כן אפסה לעצמי מסע בהוליווד, זה יהיה יותר זה שדומה לחבר'ה כמו דייוויד לאורי, וכמו ג'ון ווטס, וכמו החבר'ה שעשו את מיסיסיפי גריינד, שהם עושים את הסרטים של הנשמה, שקרובים טיפה לנשמה שלהם, שיש שם משהו עדיין אישי, וקצת אינדי באופי, ואז מישהו ישים עליך פרוג'קטור מעצמו, ואתה לא צריך לעבוד יותר מדי קשה, וזה ייתן לך גם, כי אני מאמין בזה, זמן... להבין את הקראפט. אני ילד, אני כולה סרט שלישי, לא למדתי מעשי, התחלתי, אתה יודע, הייתי ביוני באוניברסיטת תל אביב, ואני רוצה ללמוד. אז אני רוצה כל פעם להוסיף לעצמי נדבך. נגיד, כלבת היה גרילה סטייל. בסרט השני, נבות שאל אותי מה עושים, אמרתי לו, בוא נלך ונעשה סרט שהוא על קראפט, יותר על משחק. כלומר, בוא נעשה צ'יימבר פיס, שנראה שאנחנו יודעים לבעם שחקנים, זה מאוד חשוב לנו לעתיד, גם בארץ וגם מול חול. ובסאוף אוף אבן, הרגשתי שאם אנחנו נעשה את זה, זה גם, זה כאילו וייקל לשחקנים. כי הדבר הכי חשוב שאתה מגיע בהוליווד, יותר מתסריט ויותר מלשחק עם אפקטים, כי היום כולם יודעים לשחק עם אפקטים, זה האם אתה יודע לנהל סט עם שחקנים אייליסטרים. אם אתה יודע לעבור את המדורה הזו של האגואים, בהצלחה וגם נהנים ממך ומדברים עליך לחיוב, אתה מייד, כמו במאפיה, כמו ווייז גיי. וזה מה שהיה חשוב לי לעשות עם סאוף אוף אבן. כלומר, לקחת את ג'ייסון סודייקיס, לקחת את אבנג'לין לילי, שהם, אגב, שחקנים מאוד פיקי, מאוד גם קשים כאילו בדעות שלהם, ואם אני אצליח איתם ליצור את הדבר הקטן הזה, וגם כימיה טובה, זה מה שיאפשר לנו עוד פריצה, עוד שלב קדימה, וגם, אתה יודע, אני ארגיש יותר בטוח, כי זה רק ב$3 מיליון, ואין פה סיכון... נוראי של שום דבר, ואתה יכול לשחק כמו, אתה יודע, אתה עדיין משחק במגרש החול הבטוח שלך, ומקסימום הסרט רק יחזיר את עצמו, אתה יודע, ולא יותר מזה, והוא לא יהיה כישלום, ואף אחד לא יגיד שאתה הפסד פיננסי נורא, וזה הדבר הכי חשוב השני בהוליווד, כשאתה עושה סרט ראשון, לא להיות כישלון פיננסי, כאילו, כי זה גזר דין מוות. אם פייננסיר מפסיד עליך כסף, זה הדיבור.
אתה עובד על משהו עכשיו? כלומר, יש כבר השותפות עם רוג'ר בירנבאום, כאילו, מתממשת, מתגשמת לפרויקטים עתידיים, זה משהו...
אז רוג'ר עכשיו ואני, כאילו, זה השלב ש...
רוג'ר ואני זה כותרת מצוינת.
רוג'ר ואני, כאילו, כל שבוע שולח לי, יש רשימה הרי של תסריטים שמגיעה אליו, והוא שולח לי ומבקש ממני לבחור, כבר אני קורא המון עכשיו. עדיין לא מצאנו את הפרויקט שאנחנו חמים עליו שנינו. במקביל התחילו להגיע הצעות בעקבות סאוף אוף אבן. התחלתי לפגוש גם תסריטאים אמריקאים מדהימים בנוף האינדי שרוצים לעשות את הקפיצה. אני עכשיו עובד על פיתוח של פירוק של סיפורי גיבורי על, דקונסטרוקציה של מן סופרמן פוגש את האזרח קיין, של לואיס ליין, סוג של העיתונאית שחוקרת. ואני, בראש לי, אני עובד גם על עוד סרט, על מלון רדוף רוחות, שהוא קצת דיאבוליק, המלון של פולטי, כבלטוי. יש לי הרבה, כאילו, אני מגלגל המון דברים, אני מקבל הרבה דברים כרגע גם לקרוא, אבל אתה יודע, אני עוד פעם, אני מאוד פיקי, ואני רוצה לוודא שאני עושה את הדבר הנכון בפעם.
אבל אז יש סיכוי שזה באמת יהיה 7 שנים בין סרט לסרט.
לא, לא, אמרתי, לא, אני נתתי... בצורה חד משמעית, אמרתי גם לילך, אני יותר לא עובד 7 שנים. אני קורא במטרה כרגע למצוא תוך שנה את הפרויקט הבא שלי. הטעות הייתה, ואני חייב עוד, 7 שנים האלה יש להם הסבר, אפשר להגיד שהתבחבשנו, בסופו של יום, הרצון הזה, והחלימה על הוליווד, ולא לעשות שום דבר בעברית בזמן הזה, כי הציעו לנו מלא דברים, הציעו לנו סדרות, היה לנו דברים לעשות, היה לנו רעיונות לפתח, אבל היה אחד שמשך כל הזמן לאנגלית. כל הזמן. ואני חושב שבסופו של דבר, גם נבות יודע היום, שאם היינו משחררים טיפה את החלום האמריקאי, שהוא, אתה יודע, הוא באמת קשה להשגה לכל אחד, ועושים עוד איזה סרט שניים בישראל, אז היינו היום עם הסרט החמישי שלנו בקלות, כי בין הכלבת לזאב עברו בקושי שנתיים, ועשינו את שניהם בזמן C, אז זה פשוט הרצון הזה כל כך להיות בהוליווד שמנע את זה מאיתנו, וגם המחשבה שאני לא מאמין בה, שבמאי חייב לביים את התסריטים של עצמו. אני חושב שזו טעות שכמעט כל סטודנט עושה. אני חושב שאותרים שכולם מעריצים, לא עושים את הטעויות האלה. אני רואה את סקורסזה, ואני רואה את ספילברג, ואני רואה כל כך הרבה בימאים גדולים, שהם לא חייבים לכתוב את הדברים שלהם. יש את האותרים כמו אחים כהן, ויש את טרנטינו, אבל אלה שעובדים הכי הרבה, אלה שעושים קורפוסים מריבים, כמו סקורסזה וספילברג, הם אלה שמשחררים את עצמם גם, ומכירים ביכולת הכתיבה של אנשים אחרים, תוך כדי כמובן הבאת ה-DNA שלהם לשלבי השכתוב של התסריט, או הפיתוח.
כן. נדבר רגע על הסרט, ופה, לכן רציתי שתהיי לך. כי אהרון ואני מכירים קצת, אני יודע, כמבקרי קולנוע בעיקר, ולי יש אג'נדה שהיא לא שווה, לא דומה למה שאהרון אוהב. הסרטים שאהרון אוהב הם הרבה יותר אפלים מהסרטים שאני אוהב. אני אוהב קצת יותר סרטים יותר אופטימיים. והוא כל הזמן מציג את הסרט הזה כמכתב אהבה לך, וסרט מוקדש לך וכל זה. לא היה רגע שאמרת לו, אבל אולי שהוא יהיה קצת יותר שמח.
אתה יודע, אם הייתי אומרת לו את זה, אז הוא היה מסתכל עליי ואומר לי, מי את? את בטוחה שאת מכירה אותי ושאת יודעת עם מי התחתנת? זה אהרון, זה ה-DNA, ובזה התאהבתי גם. זאת אומרת, אני מחייכת הרבה, אבל יש לי מבט לפעמים גם פחות אופטימי וחייכני כלפי מה שקורה בעולם. אז אני יכולה להבין למה זה הולך לשם.
ואיך, מבחינת זו זוגיות, ובאמת זה מעניין, כי אני מניח שהיית יכול לקום ולצאת מהישיבה ההיא ב-MGM, כי ידעת שיש לך את הגב של לילך. כמו שאתה לא מחויב עכשיו לווילה בלער ולצוות העובדים שלנו, ל-Worst Case Scenario זה חזרה לאוניברסיטה. כלומר, זה כאילו אינסייד לואין דייביס כזה של קולנוע. תמיד אפשר לחזור למקום שבו מתחילים. אבל אז עד כמה עכשיו שאתם מין כזה, כבר יש לך קרדיט כשותף, יש איזשהו סוג של שיתוף פעולה יצירתי, משהו כאילו תקראי, חוות דעת, כאילו לעשות משהו שהיא יותר תחבב, או האם זה מספיק אני, כבר איזה, מה סוג הדיאלוג הקריאטיבי שמתנהל ביניכם? או מי הבוס של מי בעצם? זאת השאלה.
לא, אני לא אעשה סרט אף פעם שלילך קרה ולא אהבה, וגם, כלומר, אני תמיד בודק את זה מולה. לראות אם אני מפספס משהו, כי אני נורא חרדתי בלאו הכי. אז אני תמיד מעביר כל תסריט, רק אם אני אוהב. כי אם אני לא אוהב, פעמים אני אומר, אולי עדיף שהיא לא תקרא גם. אם יש משהו שאני בסימן שאלה, אני מיד מעביר אליה, ואת הטובים ברור שאני מעביר אליה, ורק אם זה כאילו, אני מרגיש את ההתלהבות גם אצלה, אז קל לי לקבל את השלב ב', שזה כאילו להגיד כן למי ששלח לי את התסריט, ולהתחיל איתו איזושהי דרך עבודה. אבל ללא ספק, אני יכול להעיד על זה, בלי לילך לא היה את הסרט הזה, כי בכל שלב היא הייתה. הייתה בשלב הרמה של הפקאג', היא הייתה בשלב הפרפרודקשן, אפילו בסיור לוקיישנים היא באה איתי, היא תיעדה את כל מאחורי הקלעים של הסרט, היא הייתה על הסט, היא נתקעה איתי בברוקלין חודשים כדי לערוך את הסרט, והיינו רק שנינו מול כל העולם.
זה היה בסגר, סגר הקורונה הראשון.
כן, הסגר האטומי בניו יורק.
כן. ואתם תקועים ביחד. אם שרדתם את זה, אז כנראה שהכל בסדר.
שרדנו גם 60 ימי בידוד, חוץ מזה בעשיית הסרט ביחד, אבל כן.
כמה זמן הייתם בטקסס כדי לעבוד על הסרט?
עשינו שם סיור לוקיישנים משהו כמו 10 ימים, ואחר כך באנו לפרפרודקשן ולצילומים, שזה היה עוד 3 חודשים בערך, משהו כזה. זאת התקופה בטקסס.
איך החיים בטקסס?
זה מצחיק.
זה בדלס? כלומר, הסרט, כלומר, זה בדלס, טקסס?
ההפקה יצאה מדלס. חלק מהסצנות צולמו בתוך דלס, חלק צולמו מסביב של דלס. היו כמה דברים שממש היינו צריכים לנסוע קצת רחוק, אז לקחו מלון קטן באזור שבו צילמנו את כל הסצנות של מקסיקו. ואותן בילינו בשבוע האחרון לצילומים, בעצם רחוק יותר מדלס. אבל הרוב היה באזור דלס, וצריך להגיד שטקסס זה טקסס, זאת מדינה ענקית, ויש בה המון דברים שדבר אחד לא דומה לשני. זאת אומרת, אנחנו בילינו באוסטין, ובילינו בדלס, וזה עולם אחר, ואנחנו שמענו גם, לא הייתי, אבל יוסטון זה דבר אחר, וסנזון. Okay. זאת אומרת, יש מקומות שונים לחלוטין בטקסס אחד מהשני. דווקא האזור שהיינו בו בדלס, היה מאוד קשה למצוא חלק מהדברים שהיינו צריכים שקורים בטקסס. זאת אומרת, האזורים שדומים למקסיקו, שיש בטקסס המון אזורים כאלה, לא היה לנו בסביבת הצילומים שלנו, בגלל זה היינו צריכים
לרדת לגבול.
כן, לנסוע רחוק יותר ולקחת את כל הצוות בעצם למלון. אז לא היה פשוט. ארצות הברית כל כך גדולה, טקסס ענקית, זה לא כמו ישראל שאתה מקסימום נוסע 40 דקות שעה לסט צילומים מאיפה שאתה לא גר, זה הרבה יותר מסובך.
כן. וגם את קוראת תסריטים עכשיו? כלומר, יש איזשהו סוג של כבר...
אני קורא, אני... לעתים רחוקות אני מקבלת מאנשים ששולחים אליי דברים כדי שאני אראה אם זה מעניין את אהרון לעשות, ואז אני סוג של באפר ו... אוקיי. ומחליטה אם להעביר לו או לא, אבל ברוב המקרים זה הוא קורא ואומר לי כדאי לך לקרוא גם, ואז אני קוראת ונותנת את חוות הדעת שלי. האמת היא שבדרך כלל אני די בסינכרון איתו לגבי מה שהוא מרגיש כלפי תסריט. זאת אומרת, לא קורה הרבה שהוא חושב X ואני חושבת Y.
הטעם הקולני דומה? את הטעם של אהרון אני מכיר, את הטעם שלכם דומה?
יש דברים שמשיקים ויש דברים שלא.
כן, אני זוכר שכשראיינתי אותך, אתכם, ראיינתי אותך ואת נבות בזה, ואז אמרת, יום יבוא ותעשה גם קומדיה רומנטית. כלומר, אם צריך לעשות קומדיה רומנטית, יום יבוא אני אעשה קומדיה רומנטית.
אבל עשיתי.
את הרומנטי אני מבין, כן.
יש גם קומדיה.
כן, נכון. בואו נדבר קצת קולנוע, ובשביל החלק הזה אני אשים לנו ברקע את הפסקול, כדי שנזכור להזכיר את השם דיוויד פלמינג. אבל לפני דיוויד פלמינג, רגע, נשים קטע מהפסקול ברקע שילווה אותנו. זה מתוך פסקול דרומית לגן עדן. של, נכון, דיוויד פלמינג? זכרתי נכון? כן. זה ילווה אותנו לזה. הזכרת את דיוויד לאורי, זו מחשבה שגם אני חשבתי עליה כשראיתי את הסרט, תחושת האלף הדרום האמריקאי ובית איזשהו סוג של דמדומים נצחיים, סרט שחי בשעות בין הארבעים, בעדשות ובתאורה, קצת הזכיר לי את Ain't Them Bundy Saints של דיוויד לאורי, ושהוא גם הלך... עשה דברים כל כך נפלאים בתוך הוליווד ובחוץ להוליווד. אז ככה זה איזשהו סוג של גם מודל למישהו שמתחיל משם, מטקסס, נכון? הוא טקסני במקור, הוא מהאנשים של טרנס מליק. אז אחד הדברים שהכי בולטים בסרט הזה מבחינה צורנית, זה השימוש שלו בדיזולבים. פשוט השתגעתי על זה, זה פשוט נפלא. איך זה משהו ש... שכתבת מראש, שידעת מראש, זה משהו שלך בעבודה עם העורך, איך, כי הרבה פעמים דיזולבים צריך לתכנן בצילומים, דיזולבים לא עובדים על פוקסים, אז כאילו, איך דיברת צורנית על הסרט עם שותפיך?
אז אם מדברים על העורך, זה כמעט היה בשיחה עם כולם, אבל כמו שהגדרת, זה סרט שהוא נע בתוך איזשהם דמדומי, תחושת דמדומים, תחושה חלומית פנטסטית, שלאו דווקא יש לה קשר עם המציאות שבה כולם מתהלכים. ונתתי להם, לכולם נתתי מראי מקום, גם לצלם, גם למעצב התפורה, למלבישה, וכמובן לאורך. סרטים משנות ה-70 של טרנס מליק, את בדלנדס כמובן, ואת ימים ברקיה. הקרנתי להם את חזיז ורם של מייקל צ'ימינו, וצ'ארלי וריק של דון סיגל. ואחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם זה דיזולבים, כשהם משתמשים בהם, נכון. באופן אישי, אני ממש חושב ש... אתה יודע, תמיד אומרים שזה משהו ארכאי וכאילו מיישן את הסרט שלך, אבל אני אוהב ליישן דברים. אני חושב שכשמיישנים דברים יש להם טעם טוב. אז אני הרגשתי שהדיזולב מתאים לסרט הזה, כי הוא כל הזמן מפעפע בין מציאות לזה קורה או לא קורה, ובאיזה תקופה זה קורה. וברוב הסרטים האלה שיש בהם את הפיאפויים האלה, כמו גם, אתה יודע, היו זמנים באמריקה של סרג'יו ליון, שאני מאוד אוהב, אז יש מדי פעם שימושים מאוד מדויקים בדיזולבים. עכשיו, מה דיזולב עושה? מלבד העובדה שאוהבים להשתמש בזה בצנות חלום, כי אצלי אין חלום, אלא אם כן רוצים לנתח כך את הסרט, אבל כן יש את התחושה של דברים שמפעפעים לתוך דברים אחרים בסרט. זאת אומרת, כשבניתי את התסריט של South of Heaven, היה לי ברור שאני רוצה גיבור והנבל כמעט התמזגו זה לתוך עולמו של זה. וגם כל הזמן להקדים ולהטרים אצל בראש של הצופה, שגם אם הוא חושב שדברים מסתדרים, יש עדיין איזה אש שבוערת מתחת לפני השטח, והיא תגיע. כמעט כמו תחושה של סרט של דייוויד לינצ'י, רק דרך דיזולבים. ואז מה שעשיתי זה לראות איפה באמת יהיו הנקודות מגע הטובות ביותר. אז יש מקומות שזה פועל, כלומר, כדי לתת לך את מעבר הזמן והתחושה הזו של איפה שג'ימי נמצא במקום העבודה. אבל אחרי שבנינו את החלק הראשון של הסרט, בריין גיינור האורך ואני קולטים שזו השפה של הסרט. שלא רק כתבתי בקאטים בעצם את המעברים האלה בין הנבל לגיבור, אלא אם נשתמש בדיזולב, וזה ככה יצא אגב, אפשר להשתמש בזה בצורה שמעידה על איך הם בעצם חיים אחד את העולם של השני, וכשאחד עולה, השני יורד, כשאחד מגיע לנקודת שפל, השני בעלייה לקרשנדו רומנטי. ואז ראיתי שנגיד הגחלים הבוערות, אחרי שג'ימי מקים את הילד, אני לא אגיד יותר מזה, אבל כאילו פתאום יש גחלים בוערות בדיזולף, ומשהו שנראה שקט ושלב, הופך להיות פתאום נורא מאיים, מעין גיהנום, אינפרנו. ואז זה הופך לסלון רגוע שבו דווקא יש צלע נורא מרגיעה פתאום. או רגע שיש חיבור בין דמות אחת לדמות אחרת, אני מעלה לך, אני משמיע לך גם בסאונד, בסאונדבוץ' וגם בדיזולב, את הצ'יפסים הבוערים באש, ואז מראה לך חיתוך של פרוסת בשר. זאת אומרת, חיפשתי את ההתמזגויות האלה, וזה יצא פשוט, אתה יודע, מדויק באופן שהפתיע אותי אפילו עד כמה אפשר היה לשחק עם זה, נגיד העלייה שלהם לבריכה, כאילו הם מגיעים לבקתה, עולים במדרגות, וזה פתאום הופך לבריכה בבית שלהם. כלומר, זה פתאום, זה כשאתה יודע שסרט מסתדר. כן. ככה זה התחושה.
אבל זה יכול שיש משהו שהוא אוטומטית הופך בדיזולב לרח ופיוטי, אבל דווקא אני חושב שזה גם מיסודות הקולנוע, הארד בוילד, חושב על קיס מי דדלי של אולדריץ', אפילו נהג מונית. יש שם, דווקא כשאתה בתוך עולם נורא קשוח, הדיזולב הזה הוא כאילו נותן לזה איזשהו סוג של אגרוף כלשהו. יש בזה איזשהו כוח שהוא אולי השילוב של פיוט והקשיחות, אני לא יודע לגמרי לתאר את זה, אבל זה...
יש קונטרסט, כאילו, כי הדיזולב הוא רך מטבעו, הוא לא קאט. מצד שני, אם אתה משלב בין משהו מואר למשהו אפל, או בין משהו שהוא נעים למשהו שהוא אלים או מדמה אלימות, אז יש משהו, כלומר, שיוצר חוסר נוחות כזו, שזה מה שניסיתי להשיג בדיזולבים. כלומר, התחושה של נעים לי, אבל רגע, משהו ממש לא נעים לי פה.
כן. אז את הדיזולבים זה היה... ממש אהבתי את זה, וגם, שוב, אתה אומר, זה משהו, איזושהי שפה של סרט שזה עובד, וגם הצילום, כלומר, אמרתי, מצילום שיש בו איזשהו סוג של משהו לא מאוד מואר, אלא משהו, זה שוב, את כל הסרטים שאתה מראה לשותפים שלך, את כל הימי הקרנה האלה, זה עורכים והעורך והצלם, איך זה עובד, איך אתה מפתח שפה עם הצלם, למשל, יש סטורי בורד, יש ויז'ן בורד, מה, איך...
כן, אמת מיט של הצלם, זה היה סיפור מעניין מאוד, כי לא, אתה יודע, במקור רציתי לקחת את גיורא ביך, אבל הוא היה לא פנוי בגלל טהרן.
טהרן, כן.
והוא תמיד אמר, אני חייב שתיקח אותי לאמריקה, שתעשה את הראשון שלך. אז אמרתי, הנה, באתי, אתה לא בא איתי.
כן.
ואז הייתי צריך לראיין צלמים, ואתה יודע, סרט דל תקציב, אתה לא יכול לראיין את לארי פונג או רוצ'ר דיקנס, אתה מראיין את הוואנאביז, כאילו, את הדור הבא. ומת, ראיתי שני סרטים שלו שהם קיצוניות הפוכה, ויש לו אפילו שלושה שהם עוד יותר. זאת אומרת, הוא בעיקר עושה צילום, הוא מצלם דוקומנטרי, הוא עשה סרט מקסים בשם ליטל וודס, שהיה בסנדנס, והוא כזה יותר הנד-הלדי, מצלמת כתף, מאוד כזה טבע, מאוד אווירתי, ואז הוא עשה את וילנס, שזה כאילו הזאב הרע האמריקאי, רק עם הפעם בחור ובחורה שחוטפים זוגורים, זה נורא הזכיר לי את העולם של נבות ושלי ויזואלית. ואז אמרתי, הוא יודע לעשות פיקס פריימים, הוא יודע לעשות דולי, הוא יודע לעשות מסוגנן מאוד, כמו הזאב, ומצד שני יודע לעשות את הארטאוסים האלה, שמרגישים לך כמעט כמו סרט של מליק בתיעודי. ואז ידעתי שאני צריך לפתח איתו שפה. עכשיו, מת הוא כאילו מהאינטואיטיב, אם הוא למד ב-NYU, אבל הוא אינטואיטיב, הוא לא רואה הרבה סרטים, אבל הוא כל הזמן רוצה להשלים. אז בשיחה הראשונה, אתה יודע, אני בא אליו, הוא אומר לי, אני רוצה לראות כל מה שאתה רוצה להראות לי. פשוט שלחתי אותו למסע בנבחי רולינג פאנדר של ג'ון פלין וצ'רלי ורי, כל הסרטים שהזכרתי לפני כן, ועוד 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 ועוד. ואז הוא חזר אליי, והוא אמר, ג'ורדן קולן וורף הוא גאון.
תובנה מצוין, כן.
הוא גאון. הוא צילם אגב את רולינג פאנדר.
אה, אוקיי.
כן, כן. ופשוט זה הפך להיות הסרט תנך של מאט מיטשל, כאילו, מאותו יום. והוא ראה עוד ועוד שלו. ואז התחלנו לבחון מה קורה בסרטים האלה, מה מיוחד. הזומים האלה שאני משתמש הרבה, כי הם כל כך יפים בסרטים של אלטמן משנות ה-70. הם כל כך יפים ולא משתמשים בהם כמעט יותר היום. וגילינו את הדיזולבים, וגילינו את האופן
שבו... קודם כל, אז פה אני חייב להגיד, אתה אומר, אני ניסיתי לחשוב איפה אני מכיר דיזולבים כאלה יפים, אז בלייד ראנר, שצילם ג'ורדן קרונוורת, אז כאילו, אז הנה, אז העולם הזה, העולם הוויזואלי הזה מתחבר, של הצלם והעורך. כן.
אז באמת המשכנו את המסע, וגילינו עוד, וגילינו עוד, והיופי, אני כאילו רכנתריש קולנוע, אני כל היום רואה את הסרטים האלה. עכשיו, יש אנשים שאתה יודע, הצעירים, הוא מאוד צעיר, הוא בן 30 וקצת היה כשהוא צילם את הסרט הזה, הם לא ראו את כל העולמות שאנחנו באים, אז בשבילהם גילוי ה-70s, במיוחד ל-70s outskirts כזה, סיגלים וכאלה, אז אתה יודע, המוח שלו התפוצץ, והוא כל הזמן היה חוזר אליי עם עוד ועוד תובנות של צלם, על איך מצלמים, ואיזה הדשה, השתמשנו בהדשה מיוחדת של פנאוויז'ן, מהתקופה, כדי שייתן לנו את הפיל הזה בסרט.
הגרייניות קצת.
הגרייניות הזו, כן, כי כאילו לא הוספנו במלאכותי, אנחנו לא אוהבים את ה... שים לי שכבת גריין. אז כן ניסינו להגיע להכל ממש על הסט, בתנאים אמיתיים, וככה, אתה יודע, זה מה שעשיתי. כלומר, הייתי מציג לו סרטים, הייתי מדבר איתו, היינו מנתחים, היינו רואים, נגיד הוא שם לב למדיום שוטס בתקופה ההיא, ואיך הם נראים אחרת ממדיום שוטס של מה שקורה היום, כמה כבוד יש למרחב סביב דמות, וכמה לא סוגרים אותה במדיום שוט הטלוויזיוני.
בדיוק.
ואז דיברנו כמובן לצלם בסינמסקופ, שלי זה היה מאוד חשוב, גם אם זה סרט כביכול שאין בו בדג'טים אדירים, כי אני אוהב שדווקא בתוך חללים שאתה לא אמור להיות, יש איזה משהו גרנדי, כאילו, אתה יודע, כמו הסצנת פתיחה הזו, שאתה יכול לעשות קומפוזיציה ממש, אתה חותך ראש, אבל יש שעון בצד וג'ייסון באמצע, וזה נראה כאילו, יש משהו כמעט אפי בישיבה הזו שלו, שהוא לא מרגיש כזה דחוס וקטן, כמו שנגיד מידיום שוט רגיל היה נותן לך באותה סיטואציה, וככה גם, אתה יודע, איך לצלם את המרחבים, ואז התחלנו לדבר, הראיתי לו את הגטאווי של פקינפאפ, ומשם ינקנו את הגישה של לעשות פריים בתוך פריים, בכל דבר כמעט בסרט, כי הוא יוצא מהכלא, אבל הוא לא באמת יוצא מהכלא, אז חיפשנו גדרות, וחיפשנו חלונות, וחיפשנו כל הזמן...
יש המון מראות בסרט.
גם.
המון מראות, כן. הכל בהשתקפויות, הרבה דיאלוגים, הרבה כאילו טושותים, שלא בזה, זה אחד מהם הוא בהשתקפות של במראה.
דיברנו על מראות. אני זוכר שאמרנו למצב תפרה. איפה אתה יכול לזרוק מראה? זרוק מראה. ואז הוא בא אלינו, ואני לא יודע גם המנהלת תסריט. לא. מה זאת אומרת? לא, אני לא רוצה מראות. זה עבודה קשה מדי בקונטיניויטי. בלי מראות. אמרתי, מה זאת אומרת בלי מראות? מראות, בכל חור שאתה יכול לזרוק לי, פרדי וואף, המצב תפרה, זרוק לי מראה. וכי אנחנו רוצים את הקטע הזה של ג'ימי, מנהל חיים כפולים והכל דרך בבואות, וזה היה ממש חשוב לנו, ולכן רציתי גם שהוא ייוולד לתוך הבית, מתוך, יש את השוט היפה הזה של מאט מיטשל עשה שם, שהוא נכנס אליה לחדר המיטות, והוא כמו נולד אליה מתוך הראי, ואז גם נשבור את אותו ראי בהמשך, כשהוא בדיוק מבצע את הפעולה האסורה הראשונה שלו, והוא חוזר אליה ולא אומר לה את האמת, אז שם הוא נשבר בעצם לשני ג'ימיז, כלומר, ממש צבנו כל הזמן וחשבנו כל הזמן איך דרך מבע, כי זה גם, אתה יודע, זה כל מה שמעניין אותי בקולנוע, זה לחפש את הקומפוזיציות, פחות כל הזמן להזיז את המצלמה או לערוך מהר, אלא לחפש איך לספר סיפור דרך תמונה דווקא אפילו שהיא בפיקס פריים. כלומר, איך אתה תוקע בן אדם מדבר ודרך איך שאתה מעמיד אותו בקומפוזיציה, אתה כבר אומר משהו.
כן. והמוזיקה, אז ברקע שומעים קצת כמה קטעים מהפסקול, דיוויד פלמינג, ששוב, יש פה כמה מתנות של תזמון שיצא לך טוב. גם ג'ייסון סודקיס, שתפסת אותו לפני טד לאסו, שאני מניח שהתקציב שלו עכשיו הוא לא היה מאפשר לך לקחת אותו. וגם דיוויד פלמינג, שאני מכיר אותו בקרדיטים כמי שנספח להנס זימר, במפעל של הנס זימר, המתזמר של ואדישנל סאונדטרק במלך הריות או משהו כזה, ופה הוא מקבל, אני חושב שקרדיט סולו, נדמה לי ראשון שלו, כל זה, אבל מישהו שבא מתוך המפעל של הנס זימר, איך היה לעבוד איתו?
מדהים. למדתי, אני חושב, הכי הרבה על מוזיקה בסרטים, בזכותו. אני חייב להודות שאני גם חייב את העבודת פסקול פה לרונן נגל, שהבאתי אותו כי לא הסכמתי לוותר עליו בשום פנים ואופן אחרי הכלבת והזאב הרע.
אז טקטוקי השונים לאורך כל הסרט זה רונן נגל.
כל הזמן... שנינו, כן. זה היה ברור לנו. כן. גם הצבתי, אגב, זו עוד אחת מההחלטות עיצוב תפאורה, שעונים בכמה שיותר פריימים.
מהצהרי היום, לאן אנחנו חוזרים.
כן, חוזרים לשם, כן. אז היינו צריכים למצוא מלחין. עכשיו אין לי בדג'ט למלחין. יש לי, אתה יודע, משהו למלחין מתחיל. ואיזה מוזיקה תתאים בסרט הזה? כי ערכנו את הסרט עם המוזיקה של דיוויד לאורי ל-Ghost Story, שהיא אחד האלבומים היפים ביותר. זיתים בעיקר לחצי הראשון, כמובן. כשהאקשן מתחיל, אז מצאנו מאוד דיוויד מלאורי אחרים, יותר, אתה יודע, יותר האקשנים שלו, אבל היה קשה מאוד למצוא גם את הקומדיה, וגם את הדרמה, וגם את האקשן מאלבום אחד, או מכמה, או אפילו משניים, או משלושה. היינו צריכים ממש להמציא את הגלגל, בריין ואני. ואז ידענו שאנחנו צריכים פה איזו יציאה. התיישבתי אצל רונן נגל באולפן, והתחלנו לחשוב, מי יכול לעשות מוזיקה לסרט כזה? אז פתאום אומר לי רונן, ופה הגאוניות שלו, תשמע, רון, הסרט שלך חי אולי בזמנים של פעם, בוא נלך יותר קאטינג אג', תן לי להשמיע לך משהו. ואז הוא השמיע לי את טרנט רזנור.
אוקיי.
ואני חושב שזה הטרנט רזנור של לא שבעה חטאים, אולי מרדון קרב? לא. אני מסך... אחד מהטרנד-טרנזורים, אני לא זוכר איזה, וזה פשוט העיף לי את הראש. זה היה כזה משהו עם מקצב מאוד מאוד קשוח, כמו שאנחנו שמענו קודם, אבל נע בין כאילו משהו מפעם למשהו כזה עכשווי. ואז אני אמרתי, אתה יודע מה, גם לי יש משהו להשמיע לך, בוא תקשיב לחבר'ה שעשו את אוזארק. והם עושים גם כן כל מיני מוזיקה שכאילו נע בין קלאסי למשהו עם קרקושים ושבירות, מאוד עכשווי. ואז אנחנו מתחילים, אתה יודע, הם שולחים לי רשימת שמות, ואנחנו כבר עומדים לבחור מישהו אחר לחלוטין, והסוכן של דיוויד פלמינג בא ואומר, תעשו טובה, תקשיבו לדיוויד פלמינג, הוא שלח שבעה קטעים של דעתו יתאימו לסרט שלכם, על סמך התסריט, הוא עוד לא ראה פריים. ואני משמיע לעצמי, זה קטעים מכל מיני דברים שעושה עם הנס זימר, כל מיני, אבל לא דווקא, הוא עשה הרי את חולית עכשיו איתו, mm-hmm. והוא עשה גם את אשת חייל, לא את אלה, דווקא את הדברים היותר אזוטריים. וזה כאילו, ואז רונן ואני יושבים בחדר שרונן פה בישראל, והוא מתחיל לשים לי אותם ממש על הצנה בסוף, על הצנה בהתחלה, וזה יושב בלי עדיין, עכשיו אמרתי, אוקיי, לא נשתמש בזה כמובן, כי זה בסרטים אחרים, אבל זה יושב פונקט. אני מסתכל על רונן, זה חתיכת אימור, לא, אין לו קרדיט עדיין לשמו, והוא רוצה את זה, והיה לנו רק 10 שבועות לעשות את הכל, כולל המיקס, שזה כלום זמן לפסקול. ולעמוד ביעדים התקציביים. עולה לשיחה איתו, ואז הוא מלמד אותי איך הנס זימר עובד.
אוקיי.
וזה מרתק. וזה כמעט התקף לב לבמאי. הוא אומר לי, תשמע, אני מת על הסרט, הוא ראה את הסרט, יש לי את הכיוון, דיברנו איתו על שעונים, דיברנו איתו על... והוא המציא את התקליט, את התחושת תקליט התקוע של... בתמה הרומנטית, שזה כל הזמן נע במעגל. וזה לא משתחרר כמו תקליט. עד שרק בסוף זה משתחרר. היה לו כל מיני רעיונות, והוא ממש חושב כמו פילוסוף. אבל השיטה של זימר, שהיא מרתקת, אומרת ככה, הולך המלחין, רואה את הסרט, כותב צבעים. Gray, purple, blue, yellow, red. וכל צבע מסמן בעצם פיל בסרט. רגע, כאילו תחושה בסרט, ועם זה הוא חוזר אליך. בנק של אדום, בנק של כתום, בנק של ירוק, בנק של זה, לא לפי התזמור עדיין של הסרט שלך. עכשיו, יש לי רק 10 שבועות, והוא לוקח שבועיים מהחיים שלך ונעלם, בשביל לעשות את הצבעוניות הזו.
רק צבעים?
רק צבעים.
עוד לא מוזיקה?
לא מוזיקה.
אוקיי.
ואז הוא חוזר אליך עם כל מיני, אתה יודע, תמות קטנות כאלה של צבע כזה וצבע כזה וצבע כזה, ואז הוא אומר לך, אוקיי, איזה צבע אתה רוצה בסרט, איזה מהצבעים האלה אתה רוצה בסרט שלך, ואיפה? ואז אתה יודע, הוא אומר לך, אני חושב שהחום יתאים לכם פה. כאילו, הכי כאילו כמו איזה סוחר עדין כזה. שם לי את החום. אתה יודע, אתה ככה. אני רוצה את החום. אני רוצה את ה... עכשיו, זה פר כאילו רגע. ואתה יודע, ואז... ואני חושב שלשמיט יתאים מאוד האדום הזה. ולפרייס יתאים הכחול הזה. ואז שאתה מחליט על הצבעים, אתה מחליט על 4-5 צבעים לסרט שלך, רק אז הוא מתחיל את מלאכת הדקונסטרוקציה של כל דבר כזה עבור הדמות, אבל זה הופך את העבודה לכל כך קלה, כי ברגע שמצאת את הצבע של, ה... את... של, ה... של נגיד שמיט, של פרייס, של האוהבים, של האקשן, אז מצאת את העולם של הסרט, וזה רק משחק ב... אתה יודע, דיוקים הופך להיות. ותוך משהו כמו 6 שבועות הוא סיים את כל הפסקול הזה, שהוא לא פסקול קצר, הוא גם לא הכי ארוך, אבל הוא לא קצר בכלל, וזו הייתה חתיכת חוויה לראות מהצד איך כאילו זימר מצליח לעשות בערך איזה 10 סרטים בשנה, כשכולם עושים באחד לשנתיים.
זה מייעל את ה... אם זה עובד, אז זה מייעל את העבודה.
והוא אמר לי שזה תמיד עובד, כי אני התחלתי לגמגם. אני, אתה יודע, לא יודע, כאילו, אני לא יודע, שבועיים לתת לך עכשיו לא לדעת מה אני הולך לשמוע, כי אתה מאוד לחוץ בדברים האלה כקולנוען. אני חייב להגיד שגם בכלבת, גם בזה, וגם בסרט הזה, מוזיקה זה הדבר הכי מסובך בגלל הערבובי טונים. אני עושה לעצמי חיים קשים בכל סרט, כי לחתוך מקומדיה לאלימות, והפעם גם לסיפור אהבה, זה כל כך קשה, מוזיקלית, למצוא את האיזון הזה.
אני הגדרתי את הסרט כהילר מיץ היל. ארתור הילר וולטר היל. ארתור הילר מלאב סטורי, וולטר היל מ... הנהג, אני יודע, מהסרטי ההארד בוילד הקשוחים, נפגשים ועושים סרט ביחד.
ואני אוסיף לך עוד אחד, כי אתה עלית יפה על ארתור הילר, אבל יש גם את הארתור הילר של סילבר סטריק.
אוקיי.
שמבחינתי הרגעים של הילד, כאילו מבוססים על הפריור, כאילו ניסי לדמיין כשכתבתי גם את פריור, כאילו קו נטוי אדי מרפי כילד, כאילו איך הוא היה נוהג בהתרחשויות כאלה.
אוקיי.
אז אגב, זה אחד הסרטים שגם ביקשתי מהצוות לראות.
את סילברסטריק?
סילברסטריק, כי הוא מצולם נפלא.
זה נהדר. דיוויד פלמינג, שוב, כל הדברים האלה, ראיתי בדיוק, נהייתי מודע לשם שלו כי ראיתי סרט שלו בנטפליקס, חדש, עם סנדרה בולוק, שמתחיל בדיוק אותו דבר. עם סנדרה בולוק יוצאת מהכלא ופוגשת את קצין המבחן שלה, ואז מנסים להכשיל אותה, והוא מסדר לעבודה, ו... כאילו, וגם זה במאית שכאילו שעשתה שם עצום בעולם הקולנוע הבינלאומי, עם System Crusher, אז כאילו מין זה, אבל סרטים, כאילו אותה נקודת מוצא עלילתית, שני סרטים שונים לחלוטין, אבל עם המוזיקה הזאת שבסוף כזה נשארתי ואמרתי, רוב, מי הלחין את המוזיקה הזאת? סרט קטן עם פסקול גדול, וזה בדיוק גם מה ש... קורא אצלך סרט קטן עם פסגות גדול, ואז ראיתי דיוויד פלמינג, שם הוא עם הנס זימר.
נכון.
אז אני לא יודע מי עשה מה, מי החזיק למי את היד, אבל זה מעניין לראות את אותו מלחין שני סרטים עם נקודת מוצא לילתית דומה את זהה, אבל שני סרטים שונים לחלוטין. יוניברסל לקחו את הסרט להפצה. מה זה אומר בעולם שבו אין בתי קולנוע? בהפצה כשאין בתי קולנוע?
אתה יודע, זה אומר שהם בעצם חייבים למקסם רווחים. זה מה שזה אומר. ובניגוד לבמאי, שהוא חיה הכי לא צינית והכי רומנטית, הם לא חיה צינית, אבל הם הכי עובדים עם חשבוניה. והחשבוניה היום אומרת ש... סרטים במשקל של 3 מיליון דולר, יכולים להביא להם המון רווח אם הם פשוט יוציאו אותם לכולם לבתים. כי כרגע אין כמעט מקומות בריאים לקולנוע, כלומר, מעטות המדינות שכרגע מאפשרות לך לעשות פרופיט לסרטים, אגב, מסוימים מאוד, כלומר, למבוגרים, עם תמות טיפה כבדות ואלימים, שלא מאפשרים PG-13, לא מאפשר, כאילו סרט מבוגרים בלבד, אז הסרטים האלה כרגע הם אוף מוזר הפכו להיות בבתי הקולנוע, בטח אין סיפורי הצלחה, ולכן כשאתה עם חיה כמו יוניברסל, אז הם כאילו, אתה יודע, מבחינתם עשינו סרט, מאמינים בו, אנחנו הולכים לעשות עליו בוכת הכסף בסטרימינג. כלומר, אז אתה כבמאי, וגם כי כן צילמת אותו סינמסקופ, וכן יש בו פריים שאני מאוד רוצה שאנשים יראו אותם על מסך גדול, אתה כאילו אומר, איי, אם רק לא הייתי מביים בתקופת הקורונה סרט, שזה נכון לגבי כל שלבים בעשיית הסרט הזה. אבל אני באמת מאמין שסרט, סרט צריך להיראות, וזה מה שחשוב. כלומר, אם יראו את זה בבית, כן, על 70 אינץ', 60 אינץ', בסדר, אין מה לעשות, אבל אתה יודע, אתה חי, זה המציאות שלנו.
צריך לעשות בסרטים בסטרימינג או בבית, בתקליטים של פעם הייתה כותרת למטה פליי לאוד, אז כאילו שבו קרוב.
שבו קרוב.
שבו קרוב.
אבל תשמע, אני אומר, שמתי לב, כי זה קרה אצל אחי, ואחי לא מהר מאוד מחליף דגמים של טלוויזיות. איך שהתחילה הקורונה, בן אדם קנה 70 אינץ', אז אני יודע שהיום בעקבות הקורונה כמעט כולם ערוכים בבתים שלהם עם מינימום 60 עד 70 אינץ'.
4K.
4K.
כן,
אם נכון. אתה עם הולד, אז בכלל, אני אומר לך, אני נהנה לפעמים בבית כרגע יותר סורי.
לא, לא, אני מסכים, אני אומר, אני פשוט אומר את זה, זה משפט שאני אומר יותר מדי פעמים בחודשים האחרונים למפיצים וליחצנים.
אני חושב שיש לך טלוויזיה ענקית טובה בבית, זה מדהים. אני ראיתי כמה סרטים השנה, גם בקולנוע, ואחרי זה ראיתי אותם בבית, בהולד שלי, ב-4K. היה לי כיף יותר, כי אני מחייל את זה כמו שאני חושב שזה צריך להיראות בול.
כן, ועכשיו יש את הדולבי ויז'ן וזה, כן? כן, המקבט של ג'ואל כהן ב-4K בבית, דליקטס. כן, נכון, מסכים. אז לא הכל הלך לאיבוד.
לא, אני חושב שהיום יש באמת אפשרות ליהנות מסרטים בצורה הכי טובה גם בבית. אני לא אגיד את זה יותר מדי כשלא נמצא לסיבור עבודה,
אבל המציאות היא כרגע שבאמת, אחי, עכשיו, ממחר, הפלטפורמה לראות את South of Heaven זה בבית, באיכות טובה, ושבו קרוב. אני רוצה עוד קצת על הדינמיקה ביניכם, כי בגלל שהיית שותפה, ובגלל שגם נסיבות הקורונה הלצה אתכם את זה, יש איזשהו מקום, או בכתיבה, או בעריכה שבו משהו בדיאלוג ביניכם שינה משהו בסרט, או כשאתה כותב והגיבור או הגיבורה נמצאים באיזשהו סוג של צומת דרכים, יש איזשהו סוג של פיץ' הדדי, אם הוא יפנה ימינה יקרה ככה, איך אני סקרן לראות את הדינמיקה ביניכם, מי לוקח לאן.
תראה, רוב הדינמיקה עבדה בזה שבעצם ישבנו ביחד בשלב השכתוב כדי להתאים את התסריט לתנאי ההפקה, כי היה צריך לעשות את המעבר, היו כל מיני דברים, גם התקציב היה קטן והיה צריך לצמצם הרבה דברים, היה צריך להתאים את זה למה שהשחקנים רצו, היה צריך להתאים לוקיישנים, גם הסרט היה אמור להיות מצולם בלוס אנג'לס בהתחלה ועבר לדלאס, המון דברים השתנו תוך כדי, אז בשלב השכתוב עבדנו המון ביחד, ישבנו וזרקנו רעיונות אחד לשני, נתנו פידבק אחד לשני על הרעיונות, וזה בעצם, מזה נוצר מה שיצא בסוף. וגם בשלב העריכה, זאת אומרת, אני, בגלל שהעריכה הייתה מהבית, התכנון היה שהוא ילך כל יום...
בזכות הפייסבוק שלך, קודם כל ראיתי איך אהרון ערך את הסרט ב...
זאת הייתה המטרה, אני ישבתי וטענתי, אמרתי, אין דברים כאלה. הבן אדם יושב מול הטלוויזיה עם אוזניות ועורך...
אז את שותפה בעל כוחך, כי את רואה, זה הכל מולך, הוא לא צריך לראות לך קאטים, זה הכל שם.
הוא היה אמור, הגענו לניו יורק, הוא היה אמור ללכת כל יום לעבוד בסטודיו עם העורך שלו, אני הייתי אמורה למצוא לעצמי דברים אחרים לעשות, ומה שקרה זה שפשוט ישבתי איתו כל הזמן בחדר העריכה, כי זה היה בסלון שלנו, ואי אפשר היה לצאת החוצה גם, כי זה היה סגר.
הייתה קומה שנייה, אם יותר לצאת לבנות.
קומה שנייה של חדרי שינה, בלי טלוויזיה, בלי שום דבר. זה לא... לא הייתה ברירה, מה לעשות?
התוכנית הטלוויזיה שהייתה זה הרב-קאט של...
כן, התוכנית הבידורית היחידה הייתה South of Heaven בשלבי העריכה. אבל נהניתי מאוד להיות חלק מזה, והערתי את ההערות שלי כשהרגשתי צורך לשים את האצבע על דברים שהפריעו לי. אני חושבת שבסופו של דבר, כשאתה בשלב הזה, כל עין מוסיפה, אז אני חושבת שאתה מוצא את החיובי בכל סיטואציה, ואני חושבת שזה היה מאוד חיובי, כי אנחנו מאוד עזרנו אחד לשני לעבור את זה, וגם אני הבנתי יותר טוב מה הוא רוצה ומה הוא צריך, כי הייתי עדה לכל השלבים של העשייה.
זהו, נגמר לנו הזמן. אני אמשיך לדבר איתכם אחר כך. דרומית לגן עדן היום, יום רביעי, בשעה 6:30 בסינמטק תל אביב, על מסך ענק, ומסוף השבוע בפלטפורמת VOD של הוט, יוס מסוף שבוע הבא וסלקום טיווי. אהרון קשלס, הבמאי, לילך סונין, שותפה להפקה, תודה שבאתם. אנחנו נסיים עם עוד קטע קטן מהפסקול, ועד כאן סימסקו ברדיו קצה מספר 324. תודה שהזנתם.
signal from another world.